יום שני, פרשת חיי סורו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח היום עם סיפור אמיתי שקרה לאחרונה, מתוך המאמרי עינינו גל, בתוך אוסף גיליונות, בית צוף, הוצאה לאור. אחד מגדולי הדרשנים הוזמן לשאת חיזוק בעת ישיבה בצפון. הנושא של הדרושה היה מהו גודל הערך של כל מעשה קטן. פתאום הוא רואה את ראש הישיבה, מוציא פלאפון, והם משוחח בעריכות בטלפון. הדרשן כעס מאוד, הוא אומר, חשב לעצמו בלב, אני תמרתי לבוא ממרחק, לחזק את התלמידים, והוא יושב מולי, ומפטפט בטלפון, חוסר התייחסות שכזה. אבל מיד שהסתיימה הדרשה, הוא יושב וניגש לרמקול, הוא אמר ככה לפני התלמידים. בטח ראיתם כולכם איך אני משוחח בטלפון, במשך דקות ארוכות, אמצע הדרשה של הזרן הצדיק שליטה. באמת, זה לא ראוי. גם אם לא הייתי יושב ממולו, אחת כמה וכמה. עכשיו אני מוכרח לספר לכם מה קרה מעבר לקו. ישבתי והזמתי לדרשה המרתקת כמו כולם. המכשיר טלפון שלי רוטט, אני מסתכל למי כל כך דחוף לדבר איתי. ואני רואה שמדבר במזכיר הישיבה שמנדנד שוב ושוב. אז הבנתי שיש לו איזה עניין דחוף. התייעץ איתי, אז הרמתי לו כדי לשמוע מה מדובר. ואז הוא מספר שלאחד בסנהדרין נכנסה עכשיו אישה שהיא לא שומרת תורה ומצוות, בלבוש לא מתאים, ולא מוכנה ללכת שעד שיתנו לה לדבר עם הראש הישיבה. אז הוא חשב שהוא צריך ליהנות לבקשה שלה כדי לגרום לה לצאת כמה שיותר מהר, וזה לא סובר בחוד. בלי ברירה התחלתי לדבר יותר ממשיך ומספר על ששיבה, ומספרת לי שאתמול היא נסעה ברכבת לצפון, התמזל מזלה לשבת באחד הקרונות הרועשים ביותר, בני נוער שישבו שם, וכולם נשמע ברמה, תחקוקים ופטפוטים רעשניים, גם תיגות ידיים לא חסרו שם. ופתאום היא רואה בפינה של הקרון, אני שואל איזה בחור נחמד, מיניים תקועות בספר, כאילו הוא מנותק מכל מה שקורה בקרון. לפני שירדתי בתחנה שלי, ניגשתי לה, שאלתי אותו מה השם שלו ואיפה הוא לומד, והגעתי עכשיו לישיבה שלו, לספר לראש ישיבה שידע, שאם אני אחזור בתשובה, יהיה בזכות ההתמדה שלו בקרון, שכל כך חמה ו... היה לו את כל התירוצים לא לעשות את מה שהוא עושה. אמר ראש ישיבה, בחורים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו לשמוע בבשה מערב הדרשן, כמה חשוב ברוחניות כל מעשה הכי קטן. והנה בשמיים שלחו לנו המחשה נפלאה כל כך. הבחור הנפלא הזה יעלה אחרי מלות שנה לבית דין של מעלה. יראו לה שם עשרות אברכים, בחורי ישיבות. מאות ילדי חמד. שהמלם בתורה, שכולם נחשבים את צאצאיו, כיוון שהוא לא יכיר אותם, הוא ישאל את הבזים, איך בעולם האמת קוראים כאלה טעויות? ואומרים לו, הרי פעם אחת עשית מעשה די קטן, סך הכל עמדת באיזו נסיעה ברכבת שעה וחצי. והנה אישה פלונית חזרה בתשובה בזכותך, וזכתה להקים בית נאמן בישראל, ויש לה מאות צאצאים שמתייחסים אחריך. אז באמת הוא מסיים את הדברים שלו, יש לנו זמן חורף ארוך, שתי חודשי אדר, אבל אותו זמן חורף ארוך מורכב מרגעים ודקות יקרות, שבכל אחד מהם אפשר לפעול גדולות ומצורות. אדם קטן תופס רק דברים גדולים, אבל אדם גדול יודע לתפוס את הערך של דברים קטנים, כי ברוחניות אין מושג של דבר קטן. אנחנו ממשיכים, דברי הפרשה, ואויו עניי רואה שרואים הרלאו. אני סעד עם מהבוסך המובא פה על רבי דוד שפיגל, זה צעד שהיה רב בגרמניה, ראה ידוע כי תמיד חוכם גדול ירא שמיים. כשהגיע לגיל שידוכים, אז נפטרה אשתו של ראש השוחטים במקום מגוריו. קראו לו חיים כהן, הבת הבחורה נאלצה ועכשיו לנהל את הבית במקום האמא. בשלב מסוים, הציעו לרבי דוד את הבת אז התשובה שלו הייתה שלפני שהוא בכלל מסכים לשידוך, הוא רוצה לבדוק את המשובחת בדבר מסוים. הוא לא פירד לפני השטחן מה זה אותו דבר. הוא אמר לו שאני אחזור לחברת קיימים עם תשובה ברורה, לכאן או לכאן. בערב שבת, שעה לפני כניסת שבת, רב דוד יורד לרחוב, הוא קורא לשני עניים שהבגדים שלהם היו פורמים, והחזות שלהם מצביעה לבינות אמיתית. הוא אומר להם, יש לי בקשה אליכם, אני אשלם לכם במיטה וכספים, תמלאו אותם. כבר שמח אותם, העיניים שלהם נדלקו, הם מסכימו לעשות כל מה שיגידו להם. הוא אומר להם, אז הוא אומר לה, אני הראשון שידפוק על הדלת של הבית של משפחת כהן, וכשהבת הגדולה תפתח לך את הדלת, תגיד לה שאתה מאוד רעב, אתה רוצה לאכול סעודה, אחרי זה תבוא ותסתר לך את גלגלו העניינים. רב דוד פנה עכשיו לעני השני, ואמר לו שאחרי שירד העני הראשון לבית משפחת כהן, אז אתה תעלה לשם. ותעסק עם השם. ותגיד גם אתה שאתה רעב ובקש סעודה, ותספר לי איך קיבלו אותך. הם מביאים פה בסוגריים שהרבי יצחק זילברשטיין, שהוא שמע את הסיפור, אז הוא הקשה, מי יתיר לרב דוד להטריח נערה את תומש, תכין שתי ארוחות בזמן כל כך לחוד? הרי בעצם מדובר בהצגה, שהעניים לא יצרכו לסעודות האלו. אבל תראה שגם בשידוך של רבקו, צמא של יזר עשה דבר במה, כשהוא רצה לבדוק את התכונות של המיועדת, כדי בקש ממנה לעשות הגמלים. טוב. כך או כך, הבחור, נוביץ' שפיגל, נתן לעניים הכסף, סכום כסף יפה, כדי שימלאו את המשימה. העני הראשון דופק על הדלת, הדלת נפתחת, על ידי הבת הגדולה, המדוברת, שואלת אני מה הוא רוצה, והוא אומר לה שהוא רעב כמה ימים, הוא מבקש, שתערוך לשולחן, הוא רוצה לאכול. הם הרבה הפלא, למרות ששבת כבר עומד בפתח, וזה הזמן שהשטן פותח למשרד הראשי, ינסה להעביר את אש הכעס, מבטלים של היהודים, הבת הגדולה מנעת לו בראש בסבלנות רבה, נראה לו, לסמן לו, איך היא משתתפת בצערו ובערב שלו. היא מזמנה אותו להיכנס, עורכת לבנה עומד שולחן עם עטרים רבים. אני מסיים לאכול, לרוד לרחוב, עכשיו עולה השני. ואותו דבר, כי בראשון או כן בשניו, היא נותנת לו את הכל. אבל היא לא, היא יכלה לחשוב שיהיה שלישי ורביעי, אבל היא לא עשתה את החשבונות האלה. והיא התגברה, הוכיחה את מידת הסבלנות שיש לה, הריחה במאור פנים גם את העני השני, והכילה אותו והשקעה אותו. כשבאו שני עניים וסיפרו לרב דוד את מה שקרה איתם, אז הוא החליט מיד להסכים להינשא. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, והומרו שתה וגם מלך ואשכה. פרשת שבוע אנחנו קוראים על אליעזר. אליעזר עומד לפני משימה מורכבת, גורלית, לבחור את ההם של העם היהודי, את האישה בעלת המעלות הנדירות ביותר, שתוכל לשאת באותו תפקיד גדול. והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל בהערה שמימית הוא מתמקד במה שהוא צריך למצוא, בנקודה אחת שעל פיה בכן ויאבכן. מאמר נפלא של רבו של רקוב, של הרב גאון, רבו של קובלסקי. והוא ממשיך רבו של רבו אומר, צריך למצוא לב טוב, תכונה שנדרשת בשביל להיות האמא של העם היהודי. זה מה שהוא צריך לחפש בנערה שתהפוך לרבקה ממנו, את הלב טוב ומבטא בבדיקה. אם הנערה תשקיע גם את הגמלים אחרי שתשקיע אותו, צריך להתבונן, הרי רבקה לא הייתה חייבת להשקות גם הכלי עזר. בסך הכל אדם זר, בקש ממנה טובה והשמחה להיטיב. אבל לעשות טובה זה עדיין לא לב טוב. לב טוב זה להשקוד אותו, להשקוד גם את הגמלים, להיות שופעת בטוב, ויציבה בלי גבולות, שמחה לעזור גם כשלא מתבקשת. זה הלב טוב. אותה תכונה יקרה והצילה, שרבקו התברכה בה. והניקה לנו מתנה, כי היא צריכה לוצר. להיות אדם טוב, אדם ששמח להיטיב לאחרים, לעשות טוב בסביבה, להיות אכפתי, אחראי לנעשה מסביב ולשמח לסייע ככל האפשר. לא כי ביקשו ממני, לא מחמת אינטרס, או מאיזה מניע אינטליגנטי כזה או אחר, אלא בגלל שזה צף מתוך הלב, מתוך הלב הטהור. כל מהלך חייו של אדם הוא עוסק בשאלה באיזה דרך לבחור, איך לנהל את החיים, איך לבצע את מגוון המטלות שלפניו, איזה אופי יבחר לעצמו, ואילו הרגלים סגל ההילוך שלו. בראש ובראשונה הוא בוחר בכיוון, בוחר בדרך, קובע לעצמו, ככה אני מנהל את חיי. ואז הוא מסיק את הדרך של הביצוע בפועל. כיהודים זכינו שגם בשאלה הזאת חז"ל לומכים אותנו. וקובעים לנו מסכת תובס, שהאמונה, מה המידה, מה הדרך העדיפה שמורה לנו, איזה עיקרון צריך להנחות את חיינו, והוא מה? מה שהמשנה אומרת באובס, לב טוב. קצת חז"ל בשבילנו, שנבחר בדרך הישרה של לב טוב. שנייה, אנשים טובי לב, אנשים נחמדים, טובים באופי. וזו מתניעת יקרת ערך. סיועצים כל כך בכירים אומרים לנו שהיא הדרך הטובה ביותר לנהל את החיים. אדם בעל לב טוב הוא אדם שמח, מאושר בחלקו. טוב לו תמיד, למה? כי הוא מפרגן לכל אחד. שמח עם הזולת, מדבר בנחת, שופע נתינה, מחייך לסביבה. אין לו דרישות ותרוניות. למה? כי הראש שלו, רובו, ראשו ורובו נתון בענקה, בשמחה, באווירה טובה וחייכנית. הראשון שמרוויח מלהיות בעל לב טוב, זה בעל לב הטוב בעצמו, כי הוא יכול לחיות בסביבה טובה ונעימה. בחיים מאושרים ושמחים. לכן מציעים לנו חז"ל לאמץ את הלב טוב. כי לב טוב זה מתכון לחיים בתוככי אווירה נעימה ופורח. וממשיך הרב רבושר קובלסקי, מספר על ה... שהיה לפני עשרות שנים שמחבל הגיע לרחובה של עיר ט' בסיוון תשט"ו רחוב שמואל הנביא. פיצוץ חזק נשמע, אנשים ברוכים נמלטים מהאש. סמוך מאוד לזרקת הרימון עמד באותו זמן הרב הגאון רבי שאול הדרי. פיצוץ היה ממש סמוך אליו, הוא נפל לארצה מתבוסס בדם, פצוע אנוש מהפיגוע הנורא. כוחות ההצלה התחילו במאמצי החייה ממושכות על אותו פצוע אלמוני שכבר היה נטול הכרה. לקחו אותו לבית חולים הדסה, באותה עת הוא היה ברחוב שטראוס בירושלים. הכניסו אותו למחלקת טיפול נמרץ, הבחנו אותו כפציעה רב מערכתית שהוא חייב לעשות ניתוח דחוף מציל חיים. הסבא שלי, המשך רבו של קובלסקי מספר, הסבא שלי, רבי שמעון צבי קובלסקי, שגם הוא היה בירושלים, נודע לו כבר בשעות הערב שחש כעם חשש סביר שהביא את המשפחה לבית הדרי, הוא הפיגוע, פתור הפיגוע הנורא. הוא לא חושב פעמיים, הוא היה בגיל 20, בגיל 20 סך הכל. הוא מיד פונה לשם לבדוק. טוב, לא נתנו לו להיכנס למחלקה עד שהצליח, הרופאים לא רוצו שיפריע לו. טוב, הוא התעקש, ואז בצער רב הוא מבחין שבאמת זה אותו אחד. אותו אחד, ידידו הטוב, שמוטל במיטה, פצוע אנוש, מחובר לאינספור מכשירים, צינוריות, ואז הוא מתקרב, מחזיק לו את היד עד כמה שאפשר, ומשמיע באוזניו מלא פידוד ניחום, יש לו ידיים טובות ושהשם יעזור. אותו מילים שומע ידיד שלו מבעד להרפילי הכרתו שנעלמת וחוזרת. אחרי שהוא מחזק את ידי הרופאים, הוא עודד אותם במלאכת הקודש. אחרי זה שהוא שב ומעודד את הפצוע, הוא עוזב את הבית חולים עם לב מלא חרדה. הוא עושה חשבון מהיר שבניגוד להיום, לוקח זמן להגיע למידע על זהות הפצועים, ומובן שעד לעדכון המשפחות, אם בכלל היה עוד לקח הרבה זמן, לפי ימים ארוכים. ולא פעם קרה שהמשפחות שמעו על זה בחדשות בשבע בבוקר, שהכירו את הפצועים והרוגים מאתמול. אמר רב קובלסקי, עד מחר בבוקר ישכים אבא של הפצוע, וממש כך יחזור מהתפילה ויוכל לארוחת בוקר, הוא ישמע שהבן שלהם נפצע אנושות, אוי ואבוי, איך הם יעמדו בזה? הלב החלש של האבא, של האמא, מה עושים? תוך כדי שהוא חושב על זה כבר צצה בפניו בעוד בעיה, הרי עוד קודם לכן יקבל לאבא את העיתון, שם בטח יהיה תמונה של הבן על יד הפיגוע, מה הוא יעשה? צריך למנוע את זה, הוא מחליט מיד. עורך, הוא רץ לעורך העיתון, עורך העיתון לא מביא. לא מבין את הבקשה המוזרה. אומר, לא לכתוב שם של פצוע, אני מצטער. אין כזה דבר, זה מנוגד לכללי האתיקה העיתונאית. ובכלל, העיתון כבר ירד לדפוס, אי אפשר. אבל רקובצקי לא מתעקש, הוא מבקש לדעת מאיפה העיתונים יוצאים לתל אביב. וכשהראו לו את המקום, אז הוא נטל דף גדול, שירבט בכתב עד, היום יום שני לא לונח עיתון בשום פנים ואופן, אצל הדרי מרחוב העלייה 67 תל אביב. ומסמן שני קווים אדומים. טוב, וזה אני מסכים אמר האורך. מסכים לשתף פעולה ולהזכיר למחלק העיתונים, לא להניח את העיתון הצלט. טוב, בעיה אחת נפטרה, אבל יש את הבעיה של החדשות של שעה 7. מה עושים? איך מונים מהם לשמוע? אי אפשר למנוע, ברור שאי אפשר למנוע לשדר את השם. רבע לחמש בבוקר, חושך! האוטובוס הראשון לתל אביב יוצא בדיוק בשעה הזאת. עושים בו בדרך כלל פועלים שצריכים להגיע לתל אביב בשעת בוקר מוקדמת. אבל לא השעה המוקדמת, לא דרך המייגס, לא תחנת ביניים בבית שמש, יעמדו בדרכו. לנגל עינה עבורת, רק את הורי הפצוע חושש לשלומם. איך יעבור אליהם הבוקר? שש ועבור חצי הבוקר, תל אביב, אחרי נסיעה ארוכה בבקשה, יורד הרב קובלסקי בתחנה המרכזית, ומהר, תקל על השעון, שוב ושוב, מי יגיע קודם? השעון לשעה 7, ראו לכתובת המבוקשת. 5:55, עוד 5 דקות יתחיל מהדורת החדשות, שידווחו על הפצוע קשה מהפיגוע של אתמול. הרב קובלסקי קרוב, מחיש את צעדיו, הוא רץ במדרגות. 6:40, הוא פותח את ארון חשמל, הוא מבין שהוא כבר לא מספיק להודיע להם. פותח את ארון חשמל מחוץ לבית, מתחיל להוריד את הפיוזים אחד אחרי השני. אין לו מושג מהפיוזים נכון. אתה לא לוקח סיכונים והוא מוריד את הכל. ואז מסתכל בארון חשמל בסיפוק. לפני שמישהו הבחין בו, הוא רץ למטה ומורד המדרגות. בבית משפחת אדרי בעודו רגע בדיוק, בני הזוג מקלים את ידיהם לארוחת בוקר. עושה את הקצר חשמלי מכבה את התאורה. המקרר מפסיק לעבוד. האבא שנכפז לשמע חדשות, אבל המכשיר כמה צפוי לא עובד. הוא מברך המויצי, תורם מהלחם, ומהר לארון חשמל, ואז הוא מספר לאשתו שמישהו טיפל בארון, כל הפיוזים נפלו. לאט לאט הוא מרים את הפיוזים, ושב הביתה מנסה להספיק לשמוע את החדשות, אבל הוא מספיק לי רק לשמוע עד כאן החדשות. אחרי כמה דקות, נוקש בדלת, אורח, הבן של משפחת קובלסקי, שלום אומר רב קובלסקי בחיוך גדול. הייתי צריך להגיע לתל אביב, באתי מוקדם. החלטתי לומר לכם שלעלות, להגיד לכם שלום. טוב, הם מסורכים בניחות העלדה והעלה. רב קובלסקי מוסיף למסור להם דרשת שלום מהבן ישי, שפגשת בירושלים. והוא מתאמן לשלום הבן שלו. רב קובלסקי מתחיל להכין את השטח, הוא בסדר, הוא חושב, למרות שלא קל בירושלים. דיברתי איתו אתמול, ממש אחרי שעה סמוך לפיגוע. היה פיגוע? כן, נתון. דווקא לא היה רחוק משם. אבל בואו חושב, בסדר, דיברתי איתו. קרה לו משהו? כן, אבל בסך הכל לא נורא. דיברתי איתו, בסדר. וככה הוא מוסיף להכין אותם לבשורה, בעדינות ראויה, חושף טפח עם מה שקרה, אבל בצורה איטית, נכונה. הוא מציע להם לנסוע לירושלים לבקר אותו, מצטרף לנסיעה. הרי אין לו באמת מה לעשות בתל אביב. וכל הדרך הוא מנחם אותם. מדבר על ליבה, מסביר שהבן נפצע קשה, מטופל טוב, מצב קריטי, אבל קטי יציב. וכשמגיעים לבית חולים, הם כבר מוכנים למפגש המטלטל עם הבן הפצוע. זהו טוב לב. טוב לב זה המחשבה על הזולת, האכפתיות, החשיבה, מה אני יכול להועיל לסייע? איך אני יכול לתרום? נכון? לא התבקשתי, לא מתוקף, תפקיד שלי, אני לא חייב. אולי גם אין לי כל כך הרבה זמן, אבל אני יכול להיות טוב לב, אני יכול לבחור להקדיש חלק מהזמן לעשות טוב למישהו אחר. אני יכול להחליט למצוא בכל רגע את המקום שאני יכול להועיל, אני יכול ליצור סביב אווירה טובה נעימה, תוך מחשבה איפה אני יכול להיטיב. אני יכול פשוט להזין למה שקורה סביבי, לראות מה עומד מאחרי עדכון החברותה, בגלל שרעייתו בבית חולים, ולהפתיע אותו ואת הילדים מארוחת ערב חמה ומזינה. אני יכול לדמיין איך ידידי יתרגש כשאני אבוא לשמחתו עם בקבוק יין ביד. אני יכול לחשוב קצת, להרים טלפון לחבר שלו מזמן, פותר בעבודה של, מהעבודה שלו, רק כדי לראות איך אפשר לעזור לו. זהו לב טוב, זהו לב טוב. הוא ממשיך, הרב קובסקי, בדברים הנפלאים שלו. הוא מספר על מחנה דז'ורן, שהיה בטרנסטיריה, בעיצומם של מי מלחמת העולם השנייה. לא המקום אחד להיות בו בלשון המטה. מלחוץ למחנה שערקו תותחים, פגזים, במלחמה אכזרית חסרת גבולות. מבפנים הרעב עשה שמות, המלחמות, המחלות הפילו חללים. לא ידעו מה ילד יום. המחנה היה בנוי בצריפים צפופים שהוחסמו שם בתנאים מחפירים אלפי יהודים שהתהלכו כצל של עצמם, שלדי אדם רזים, כפופי קומה, שעסוקים במלחמת הישרדות יומיומית על הארוחה הבאה, על האפשרות לקבל שעת חופש בעבודה קשה, על הזכות להיות בני חורים, ולו לרגע אף אחד לא היה מסוגל לחשוב על העתיד, היו עסוקים במלחמת הגיום העכשווית. אדמור מן הדבורנה, בעל הדבר חיים, היה ביחד עם המשפחה שלו במחנה באותם ימים. התחזקו בביטחון בריבונו של עולם, כוחות עילאיים שמרו על קדושת הגוף, להימנע מאכילת מזון לא כשר שהוגש במטבח המחנה, תוך שזה מצריך מהם כמובן ויתורים רבים ומאמצים גדולים, כדי להעניק לילדים שלהם מזון כשר בתנאים האלה. היה לנו שני בנים לרבי. הגדול, אומר רב קובסקי, מי שלימים היה מורי ורבי, האדמור בקבוסך עובר מן הדבורנה, ואח שלו הצעיר הקדוש אייזקי, השם יקום דמו. יתר תושבי המחנה התמודדו גם עם התנאים הקשים ששוררים בו, עם הרעב המציק, הצפיפות המצחינה, מלחמת הקיום היומיומית, מלחמה של ילדים צעירים במיוחד, אלא שהם ממצאו דרך מקורית לנצח אותה. באוזנה של הרבנית גונבה שמה שכבר כמה ימים בשעות הצהריים, הבנים שלה מתגנבים למטבח, היא לא חשדה שהם טעמים מהמזון שמוגש בו. היא רוצה לדעת בכל זאת למה הם עושים את זה. אז היא עקבה אחריהם, ומה שהיא גילתה זה עלה על כל דמיון, הסיר את נפשה. אחרי שנכנסו הבנים למטבח, הם יצאו משם כשהם עושים במאמץ גדול סיר מרק גדול, שהגובה היה כמעט כמוהם. ככה בפשטות, באמצע היום, ילדים רכים סוחבים סיר מרק שהוא היה לגדותיו, נשפח ממנו. הם סוחבים אותו כשהם פשוט נוטפים מגלי זיעה למרות הקור המקפיא. במחנה יש לו הצער לשאול בשלום ראו, כך שיש לו התעניין לדעת מה מטרת מסע המרק הזה. ומה לשני ילדים צעירים דרך ארוכה בסיר מרק גדול? רק האמא עוקבת בסקרנות? אחרי דרך ארוכה הם הגיעו לבית חולים המאולתר שהיה בשולי המחנה, שהיו שם חולים ומללים, שהוחזקו בבידוד מוחלט מעולם החיצון, בתנאים סניטריים גורים במיוחד, בצחנה בלתי נסבלת. לשם הם הגיעו, למקום הנורא והגרוע היו ביותר בשולי המחנה. למקום אליו אף אדם שפוי לא מתקרב. ושם הם באו עם הסיר מרק, ולמרבה הפלא, הם רק נכנסו ומיד התחילו צהלות שמחה. המלאכים באו. ומיד התקבצו סביבם כל החולים, ורצו אליהם. באולם הכניסה שם עמדו הילדים וחילקו מרק חם בחיוך, בפנים מהירות. בשמחה היא מילה טובה לכל חולה ועידוד, לכל חולה, עידוד לכל שבור נפש. אותם חולים ומללים לא ידעו את נפשם מאושר, משמחה. העיניים שלהם היו מלאות בדמעות, הלב עמה בהתרגשות. מראה של אדם נורמלי לצידה, כוחות חדשים ומעוררים. על אחת כמה וככה, כשהוא מביא להם צלחת מרק, בחיי נפשות ומעודדת לאורות. וכך בתוכי המחנה, באמצע מלחמת הקיום על החיים, בעיצומם של הימים הקשים ביותר, הם סוחבים סיר מרק בגודל שלהם, רק כדי להעניק מרק לחולים ומללים, שחיים בבדידות וברעב, את הימים האחרונים שלהם עלי אדמות, חלק מהם. הרבנית הביטה בהם בהרצה, זה לא יאמן, ילדים רכים בשנים, שמהווים מופת ודוגמה ללב טוב, חסר גבולות ומעצרים. הם מעולם לא אוכלים המרק, אבל הם זוכרים את זעקת החולים הרעבים שמחכים לזה כמו אוויר לנשמה. כבר כמה ימים שהם עושים את זה במסירות נפש, בקביעות, למרות המאמץ והקושי הגדול. זהו לב טוב, אומר הרב קובסקי לסיום. לרצות לתת, לרצות להעניק, לרצות להיטיב, לעשות, לשאוף לעשות טוב לאחרים. לראות איפה אני יכול לעזור, להשיט יד. לא צריך שיתקשרו אליי ויבקשו, לא צריך שאני בדיוק אעבור ואני אראה את המצוקה, ההפך. אני מעצמי מחפש מה אני יכול לעזור. אני הולך ברחוב, רואה ילד שרוצה לחצות כביש, אולי לא ממש בצד שלי, אני אשמח ללכת כמה צעדים לקראתו לסייע לו. אני אראה מישהו שמבקש לפרוט כסף, יכול להיות שאני ממהר, חייב בדרך שלי כסף קטן, אבל אני אנסה לעזור. וכך הלאה והלאה, מסיים הרב קובלסקי. זה גבולות, זה לב טוב, בלי הנחות, בלי גבולות. להיות אכפתי לסביבה, לראות מה קורה, לבדוק איפה אני יכול לעזור. דברים נפלאים, שמעזור שנזכה כולנו לקיים אותם. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב ישראל למברגר במדור מייסה למייסה. ביתד נאמן, הרב עוזיאל פלטין, הוא חי הרבה שנים בניו יורק, הוא מספר על חוויה מטלטלת שהוא עבר בסובווי, ברכבת התחתית של ניו יורק, בסתם יום של חול, הוא נכנס לרכבת, עקרון מלא נוסעים, ואז נכנס איזה צעיר ומכריז, באתי לגלות לכם מה הבעיה מספר אחת של אמריקה. נו, כולם נהנרים מכיפונם, לא כולם זוכים להרצאת בחירות בתוך קרון שנוסע עמוק מהאדמה. הבעיה של אמריקה, הבעיה הראשונה של אמריקה, הוא אומר, לא נכנס בכל הבעיות שמדברו עליהן בתקשורת. הבעיה הראשונה שכל אדם שלישי פה מכוער. אנשים צוחקים, מגחיכים. אבל הוא ממשיך, אתם לא מאמינים, אה? תסתכלו על זה שיושב לי אתכם. לא כל כך מכוער, אז תסתכלו על זה שמולכם. הוא אומר זה בצורה כל כך מצחיקה, שאף אחד לא מאליו, רוב הנוסעים צוחקים. חלק כובשים פניהם בקרקע, מחייכים באיפוק. אבל הוא ממשיך. מסביר את עצמו, להיכנס לסאבווי ולראות את כל אחד לעצמו עם פרצוף דג מלוח שכזה. נו, לפחות אני אעשה משהו חייבי, לא לכל אחד יש את הכישרון שלי, נולדתי כזה. אני נהנה כשאתם צוחקים, אבל זה גם הפרנסה שלי, מה חשבתי אם יש לי זמן להתחיל כתם מחינם? אז תביאו קצת כסף בבקשה, אחרת אני אתחיל לשיר עם הכל הצפרדה שלי. שוב הנושאים מחייכים ותורמים לו. והרב פלטין מערב, אבל שם טוב אומר, שמכל דבר שיהודי מבחין בו, יכול ללמוד בזה משהו לעבודת השם. אז מה אפשר ללמוד בסיטואציה המוזרה הזאת, הוא חושב לעצמו, שבכל אחד, אפילו ביצור התמוע הזה, יש משהו שיכול לתרום לזולת. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. כשאני מבקש צדקה, בבית הכנסת, ואין לי מאות. אז הוא שואל, האם יש לי חיוב לבקש מהחבר הלוואה כדי לקיים את המצווה? או שכמובן שאין לי כסף, אני לא מחויב. אז התשובה היא, שמי שאין לו כסף, לא מחויב ללוות ולתת צדקה. אבל אם יש לו כסף בבית, אבל אין לו ביתו בית המדרש, בזה מחויב מן הדין ללכת לביתו ולהביא כסף לעני. ואם הוא לא ילך לביתו, חייב ללוות כדי להיפטר מלטוח הלכת לביתו. ככה אמר מורו סרטוי רגח קנצקי שליטה, שהורה לו החזניש. הוסיף רב חיים קנצקי ואמר, שאם אני לא אמתין עד שילך לביתו ולהביא, אז יוצא שאין לך ללכת הביתה, ואם כן יש לומר שגם לא חייב ללפור. ואנחנו משכים דף רעים מבהלוך סימן שין למד סיף זין. לצורך איזה סגולה התירו לעבור על איסור דרבונון, והאם מחללים שבת, על עובר שנולד בחודש השמיני. אנחנו כבר יודעים שבשלוחה אחת יוכלו לשמוע בין יתר הדברים גם את הילדו וליהנות מהשיעורים של הרבנים הגאונים שליטה. כדרכן נלמד גם אנחנו את דיני הדף רעים והלוכה. בזמן חז"ל היה מקובל לטמון לאחר הלידה את שליית הילוד בקרקע כסגולה לחימום הילוד. ואף התירו חז"ל לעבור על איסור דרבון של תלתום מוקצה לצורך קיום הסגולה הזאת. אבל לא איסור דאורייתא, ולכן אסור לחפור בקרקע ולטמון בה את השלייה בשבת, כי יש בזה איסור דאורייתא שצריכים ללכת חוירש. ונהגו לטמון את השלייה בשמן או בספוגי צמר, או בגדים בלויים או בתבן, עד למוצאי שבת. שאז היו תמיד אותה בקרקע, וגם באופן הזה, הסגולה פעלה לחימום מובלד, והסיבה שנהגו לתמונות דווקא בקרקע, בגלל שיש בזה מעין משקול מצימן לקרקע, שהילוד ישוב לאפרו במלואות ימיו ושנותיו. בזמנים עברו, בר שנולד לפני החודש השביעי או בחודש השמיני, נחשב כנפל, ואסור היה לחלט השבת לצורך הטיפול בו. יתרה מזו, גם בר שספק אם נולד בחודש השמיני, לדעת חלק מהפוסקים היה אסור לטפל בו. אבל אם נשלמו שערותיו וציפורניו בכל העוברים, לדעת השולחן ערוך, אם גם נולד בחודש השמיני, היה הדין שלו כמי שנולד בחודש השביעי או התשיעי, ויש חולקים. במשך הדורות השתנה הדבר, הוא כלשון חזון איש, שהוא כותב, יש טועים וסוברים שהנולד קודם כשער נפל וזו טעות, אלא כל שנגמרו שערו וציפורניו מחיילים את השבת לרפואתו. לכן מעידות עכשיו, מסיים החזון איש, עובדות רבות, שבני שמונה חיים ומתקיימים. אז בימינו שיכולת הטיפול בפגים התקדמה לאין ארוך ברוך השם, אז מחיים בשבת גם לצורך אלה שנולדים בחודש החמישי והשישי, כל שכן נמצא אנחנו נולדים בשמיני, ואילוץ שנולד בלידה מוקדמת והוא לוקה במום קשה לדעת הרופאים, ודאי הדבר שהוא לא עתיד לחיות מעבר 30 יום, אז הוא מוגדר כנפל. ועיקר הדין אסור לחלט השבת לצורך הטיפול בו, אבל יש פסקי זמננו שהורה, שמרכז רפואי שעובדים בו מטפלים רבים וקיים חשש שחלק מהם לא יבדילו נכונה בין המקרים ולא יטפלו גם בפג שאין לגביו ודאות מוחלטת שהוא לעתיד לחיות מעבר 30 יום. למעלה יש לחלט השבת באופן גורף לצורך טיפול בפגים. עד כאן בניין דפרים והלכה שנמד היום. אתמול למדנו, יולדת אחרי הלידה נחשבת כחול השש בסקונה, ולכן משעת גמר הלידה ועד תום שבעת ימים הלידה נותר לחלל שבת עבורה גם במלאכה דאורייתא. צורך כל דבר שמקובל לעשות אותו לשם רפואת הילדת. כשאין רופא במקום שאפשר לשאול אותו, והילדת אומרת שהיא לא זקוקה לזה, הדין משתנה למתוך שלושה ימים מהלידה שלא שומעים לה לתוך שבע ימים שכן שומעים. בהמשך לאמור, יש אומרים שחיוב מספר הימים זה לפי שקיעת החמה, אבל לדעת פוסקים הרבים החישוב הוא לפי יחידות של 24 שעות. בדרכנו נפליד 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו לגבי מאכל מוצק שמבשל לחלוטין או נוזל שבושה לחלוטין ועדיין לא התקרר, אין בה עם איסור בישול. מה זה התקרר? אז יש לדעת השולחן ערוך שהנוזל כבר לא חם במידה שהיה צולל בו, ולדעת הרמ"ק שזה קר לגמרי. זה כיוון שאין בה עם איסור בישול, אז מותר להניח אותם בכלי ראשון ששר מהאש, אבל בכלי שעומד על גבי האש, עשו מדרבון להניח אותם גם כשהם מותחים, כיוון שנראה כי משך שבת. אלא אם כן, היו מונחים כבר על האש בשבת והתקיימו בהם פני חזורת. כל מאכל מוצק או נזל שלא מבושל לגמרי, גם אם הוא ראוי לאכילה בשעת הדחק, יש בו איסור בישול בכל תוספת בישול שניכרת בו עד להשלמת בישולו לגמרי. דף הימים תלמוד בבלי, הלחם והטוידו. מה העיקר ומה הטפל ומה דינה של ולטוידו? על מי אמרו בגמורה, כמדו מעני שאין לו מויח בקודקוידו. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, מה דה נוסחת מנוחת, דף פי. ואנחנו ממשיכים, קין וחוכמה, מסילת ישורים. פרק ו, אומר מסילת ישורים. כללו של דבר, עניין הקדושה, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוקיו עד שבשום מעשה אשר יעשה לא יתפרד ולא יזוז ממנו יסבוח. בספר מפי ספרים וסופרים סיפר, הובא סיפור שסיפר הגאון הצדיק רבי זרודו את פרידמן, שכשהוא היה אברך ישב פעם בסעודת נבי מלכה עם החסיד הישיש טומי ממלצב רבולף אפטר. אחרי שקילפתי איזה פרי לאכול התעסקתי בקלטון של הקליפות, שהבחין בי לוולף, אז הוא גער בי בסערת נפש, שלא הייתי תופס. שלא היה תופס אותי בעשיית אחת העברות והחמורות שבתורה. כאילו הוא ככה, סליחה, הוא הוכיח אותי, כאילו, עשיתי אחת העברות שחמורות שבתורה, והוא הוכיח אותי, אמר לי, הרי אמרו, בכל מעשיך היו לשם שמיים. אדם אוכל, שיהיה לו כוח ללמוד, שיהיה לו מוח צלול. עוסק בפרנסה, שיהיה לו כסף לגדל את הילדים. אבל איזה לשם שמיים יש לשחק בקליפות של הפרי. ואנחנו ממשיכים מקרצים עם הדור הנפלא, חפצים בחיים, חפצך הימי. רבו ישראל, אתם הרבה יותר ממוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היום. אחת הדוגמאות שהחפצך הימי הביא לדיבור שיש בו משום לשנור, למרות שהוא לכאורה כשלילת מעלת מזולת, כשהוא אומר, אתם מתחור חכם, שלא חכם כל כך בתורה. כאן שהוא לא יודע כל כך לפסוק הלכות, שבזה הוא ממעט את כבודו לגמרי, יורד למחיה שלו. והביאור המוסף המביאים בעניין זה מה שכתוב בדעת תוירה. הפתיחה ללחוש טרייפל, שאם הוא רואה הורה להקל, ומישהו רוצה לחלוק עליו ולהורות שלא כדבריו, שקול כבוד התורה של המוירה הוא הראשון כהפסד מרובה. ולכן, למקום שמקלים מהפסד מרובה, זה צריך להקל גם כאן. הוא מביא גם שוט מהריו, שלא ראוי לחלוק על הורת מורה הורה שפסק להקל בדבר מסלם בסור דרבון. אבל שקבועת תמיד חוכם הוא עשם התורה, והאיסור הזה שהקל בו דרבון הוא. צריך לחוש לבזיון תמיד חכם שיש בזה חילול השם וחילול כבוד התורה. מודע התורה שם אחרי שהביא דברי המריאו סיים ומזה תוכחה מגולה על זלזול הורים ומורים וכיוצא בזה. ומי ששאל על רב פלוני האם אפשר לסמוך אז יזכה ורעתיו הוא יודע נשאל שהרב הזה לא תמיד חכם מעיר השמיים. דעת החזמי שמותר לומר את זה ואין בזה משום לשנורא. כמו אחד ששאל אצל איזה סנדלר כדאי לך זה לתקן נעליים ואמרו לו לך אצל נער פלוני. כי הסנדלר ששאלת עליו לא מתקן טוב, שזה לא לשנור, אמר מה איך זה נשקו, צריך לדעת למה נלך לתקן. כך גם כותב באיגרות, אבל הוא מוסיף שמכל מקום צריך זהירות יתרה, שם הוא ישנה את הדבר בקוצו של יהוד, ואז הוא יוצא שהוא מוציא שם רע על תמיד חוכן. באמת, במה יש איש, בחלק וב, מובא שאחד מהמקרבים שלו אמר על איזה עיר, על איזה רב בעיר שהוא לא מבין תעני המקווה כשמסבירים לו. אמר לך, זה מי שאמר לו שנור כשהוא חזר והזכיר את זה עוד פעם, אז הוא אמר, כבר אמרתי זה בשנור. כמובן שצריך לציין שצריך לדעת את כל גדרי ותנאי הלכות סיפור לשנור לתועלת שמבוארים מכמם בהלכות לשנור כלל י' ובחילוק כלל ת'. לגבי אמירה על תלמיד חוכם שאין כוחו בעיון אלא עד יפקיוף, או שיש לו נגיעות בעניין מסוים, כתב אגריר שפירא בהדס יהודו, שמראה שהחזוני שיציר לומר את זה, אלא שבזמננו כמעט אין תלמיד חוכם שראוי לומר דברים כאלה תלמיד חוכם אחר, ושהתמעטו מאוד חכמי הדור האמיתיים שההוראה שלהם היא ללא כל פנייה. גם דברי החזוני שלא נאמרו אלא כשהדברים נאמרים לתלמידי חכמים מובהקים, אבל לא לסתם בני אדם שהם בחזקת שהם מזהירים. אפשר עוד לראות מה שכתב החזוני שבנידון זה במאי שאיש בחלק ה' בעמוד עמד א', ותרבו הרבה נחת. לסיום רב בתאי המדור, התחזקות יומית, היום זה היורצייט של המקובל הגאון רבי מרדכי שרבי, זכותו תגן עלינו. בספרו שו"ת מחקרי ארץ, בחלק ב' סימן י"א, אז הוא כותב שהתפילה היא כבניין של כמה קומות. אם הוא דלג בתפילה, אז כאילו שהוא בונה קומה שנייה בלי קומה ראשונה, שבוודאי אין קיום לכל הבניין. ולכן אומר רב שרבי, צריך להיזהר לא לדלג כלל בתפילה. תודה רבותיי להגיע בזמן לתפילה, ואז לא נצטרך לדלג, ונקפיד לא לדלג, להתפלל את כל התפילה בשלמות בלי דילגים. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו ויקבל את כל תפילותינו. עד כאן דברים להם רבותיי, שיהיה לכולם המשכים נפלא, עם הרבה הצלחה, בכל אשר לפני ברוחניות ובגשמיות.